חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
הלו. ימות המשיח? מה פתאום ימות המשיח? אני פשוט אסביר לכם. מה שקורה זה שאנחנו עכשיו בתוכנית המשך, פרק שני של תוכנית העגבניות, שלמעשה אנחנו מקליטים אותו ברצף. אנחנו כאן נמצאים באולפן משבוע שעבר. לא קמנו מהכיסא. אחרי שבוע ימים עם אורן באולפן, אני כבר אומרת הלו, כמו כלבה מחונכת.
אפרת, עגבנייה.
מה?
זה בערך הירק האהוב עליי.
זה הירק האהוב עליך?
באמת.
אני רוצה להגיד לך שזה אחד הירקות האהובים עליי, למרות שלא אכלתי עגבנייה עד גיל 17.
טם, טם, טם.
אני גדלתי בבית עם אבא שלא אוהב עגבניות. ולמה הוא לא אוהב עגבניות? כי הסיפור שכשהם הגיעו מגרמניה לארץ, סבתא שלי, כלומר אמא שלו, הייתה רודפת אחריו עם מיץ עגבניות בשביל שישתה כי זה בריא. ומאז מתאב עגבניות לא מסוגל לאכול אותן. ואני כזאת ילדה של אבא, אז אמרתי, אם אבא לא אוהב עגבניות, כנראה שהוא יודע מה הוא עושה.
אז רק שיצאת מהבית.
לא זרקו אותי מהבית בגיל 17. היה לי חבר טריפוליטאי, שאמא שלו בשלנית.
כן, דיברנו עליו.
כזה. והיא פשוט הייתה מכינה סלט חסה עם פלחי עגבניות, עם רוטב נהדר. הייתה בוחרת את העגבניות כמו שצריך. בקיצור, שם התחלתי לאכול עגבניות. בגיל 17 ומאז אני מאוהבת. אני לא מצליחה להבין איך הייתי בלעדיהן קודם לכן.
אז זו שאלה מעולה. יש גם תשובה מעולה, כי באמת יש פלח מאוד גדול מהאוכלוסייה שלא אוכל עגבניות.
פלח גדול מהאוכלוסייה?
מאוד גדול. לדעתי משהו כמו 10 או 15% מהאוכלוסייה לא אוהב את עגבניות. וואו. וביניהם גם אבישי.
אבישי לא אוכל עגבניות? מה אוכל?
אז בואי אני אסביר לך. אבישי לא אוכל עגבניות טריות, הוא כן אוכל עגבניות מבושלות, וזה באמת משהו שמאוד נפוץ בקרב כל אלה שלא אוהבים עגבניות. משהו במרקם לא בא להם טוב. עכשיו, אני שנים רבות חשבתי שמדובר בבעיה פסיכולוגית, אבל...
כמו שאנשים חושבים שעל הכוסברה.
נכון, אבל לא.
מה?
זה בעיה פיזיולוגית.
הופה.
מסתבר שלגוף יש מנגנון הגנה ביולוגי שמזהה את התרכובות הנדיפות בעגבניות כחומר מסוכן, כנראה בגלל
הסולנין. אוקיי.
וזה איזשהו מנגנון הגנה של הגוף שעוצר אותו מפני הרעלה ודוחה את האנשים מלאכול את העגבנייה. עכשיו, יש עוד מנגנון. בעגבניות יש כמות גדולה של חומצה גלוטמית מלוכה וכמה תרכובות גופרית ארומטיות. התרכובות האלה לא כאלה שכיחות בפירות וירקות, אבל כן שכיחות בבשר.
אוקיי.
ויש איזשהו דיסוננס ברגע שאנשים מריחים את הארומות האלה, כן. בין עגבנייה לבין זה שהיא מייצגת במוח בשר, וזה גורם לאיזושהי תחושת דחייה.
מה אתה אומר?
עכשיו, מה קורה? ברגע שמבשלים את הירק,
אז התרכובות הנדיפות מתנדפות.
התרכובות מתפרקות, בדיוק. ואז אפשר לצרוך את זה בלי זה. אז באמת, לא באשמתך, אבישי.
לא טעים להם?
אז הלא טעים, אז הרי טעם זה עניין נרכש. הרבה אנשים משנים גם את הטעם שלהם במהלך השנים. הרבה אנשים לאכלו סלק עד גיל 20, פתאום אכלו והתאהבו. כן. אבל זה ממש...
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. זה באמת מזכיר לי את עניין הכוסברה, שיש אנשים שפשוט לא מסוגלים לאכול את זה. אבל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהבת עגבניות, אבל יש צורה אחת של עגבניות שאני לא חי לסבול.
מה?
כשהן צלויות.
לא, כן!
כשהן רכות כאלה וחמות.
חמות.
אבל זה מגעל.
עגבניות שרי על פיצה.
זה נורא.
זה באמת המצאה מהגהנום.
מי אוכל את זה?
אנשים חולים.
זה לא יאומן.
כן.
אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
כן.
יש אנשים שכן אוכלים עגבניות? ואז הן מתנקשות בחייהם.
The assassin tomato.
אין דבר שאני יותר אוהבת. לקום בבוקר, לשים כזה לחמנייה עם חמאה, גבינה צובה או מוצרלה, עגבניות, קצת מלח, ולשים את זה בטוסטר. ואז אתה מכניס את זה לטוסטר, ואתה מוציא את זה, נותן ביס, וזה רותח. קביעה
של הלייף.
זה קביעה של הלייף, זה רותח. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי בסופו של דבר, הטמפרטורה בטוסטר היא זהה. כלומר, הכל מתחמם לאותה טמפרטורה. למה דווקא העגבניה היא זאת שגורמת לנו לקביעה? התשובה היא מקסימה. יש נושא שנקרא קיבול חום. קיבול חום זה אומר כמה אנרגיה צריך להשקיע במשהו בשביל לחמם אותו במעלה אחת, אוקיי? ככל שיותר קל לחמם חומר כלשהו, כך גם יותר קל לקרר אותו. כלומר, קל לחמם את הלחם, קל לחמם את הגבינה הצהובה או המוצרלה. ולכן, ברגע שאנחנו מוציאים אותם מהטוסטר, הם מיד מתחילים לאבד את החום. העגבניה? לא. כי בגלל שלוקח לעגבניה זמן להתחמם, גם לוקח לה זמן להתקרר, היא מתקררת יותר לאט, והיא פשוט נשארת באותה טמפרטורה שיצאה מהטוסטר, שזו טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה.
כן, עגבניה אוגרת חום כמו סוכר בערך.
למה? כי יש בה מים בעצם. יש בה מים שמתחממים, הם לחודים בתוך העגבניה, הקיבול חום שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, היא לא מתקררת, ואנחנו חוטפים את הקביעה. ואין שום דרך להתמודד עם זה, חוץ מפו. זהו. עכשיו, אנחנו, אגב, גידלנו ילד שאוהב לאכול טוסט עם... אני גידלתי ילד שאוהב לאכול טוסט עם גבינה צהובה ועגבניה, ולכן יש אצלנו כל בוקר טקס בבית, אנחנו שמים לו את הטוסט בטוסטר, ואז שהטוסט מוכן
רק אז שמים את העגבניה,
אנחנו פותחים את הטוסט
ומקררים את העגבניה
ומצמידים את זה למזגן, ואז כאילו אומרי כל בוקר עומד עם הטוסט צמוד למזגן. כל בוקר, 8 בבוקר, עומרי עומד על הסדר ומצמיד.
מה קורה?
כזה פשוט צריך לראות מה קורה אם בטעות עומרי באותה תקופה בשירותים או מצחצח שיניים. בגלל שעומרי גבוה ואני לא, אז אנחנו מוציאים את הבחור מהשירותים כדי לקרר לנורי את הטוסט. מי שלא ראה את המחזה של עומרי סמדר עומד עם טוסט צמוד למזגן בשעה 8 בבוקר, נקרא לדגל, כי אמא לא מספיק גבוהה ולא מגיעה למזגן, לא ראה מחזה משעשע מימיו.
אני פתרתי את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. אני גם סובל מלשון קבועה של עגבניות חמות, ואני פשוט מכניס עגבניה טריה אחר כך לטוסט.
אתה גאון.
נורא פשוט.
עכשיו, מה שהכי מטורף, שיש את כל הקטע של תרופות סבתא,
כן.
ותמיד כתוב, תשימו על קביעה, אני יודעת מה, יוגורט, תשימו על קביעה אלוברה. יש את אלה שאומרים, תשימו עגבניה, כי בגלל שיש בה הרבה מים, אז היא יכולה לקרר קביעה. שזה, מה שנקרא, יש לכם קביעה מעגבניה, תשימו עגבניה. לא.
אז אם כבר את מדברת על תרופות סבתא, כן. אז בוא ניגש שנייה בפן הבריאותי של העגבנייה, אבל אני רק אציין שתרופת סבתא מאוד נפוצה לעגבניות, זה נגד חצ'קונים, נגד אקני.
מה?
מכירה את זה?
לא.
זה עובד ככה. לוקחים עגבנייה, מרסקים אותה, מורחים אותה על הפצעים, משאירים את זה שעה, חוזרים על זה יום אחרי יום במשך שבוע, ואומרים שמשהו בחומציות של העגבנייה, ממש עוזר להרגיע את כל האור המודלק הזה של החצ'קונים. זה תרופת סבתא מאוד נפוצה.
זה דווקא עושה לי שכל. זה עושה לי שכל בגלל הליקופן. אני פותחת נושא חדש.
כן.
הנושא הבריאותי של עגבניה. בחרתי להשתמש בעגבניה כדי להסביר את הנושא הזה של נוגדי חמצון, כי עגבניה מאוד מאוד עשירה בליקופן, אחד מנוגדי החמצון הכי טובים. מה זה בכלל נוגדי חמצון? מעניין אותך לדעת?
מאוד.
אוקיי. אז אתה יודע שבגוף שלנו כל הזמן נוצרים רדיקלים חופשיים, כחלק מהחיים, כחלק מהעובדה שאנחנו בכלל חיים.
מה זה רדיקלים חופשיים? שנייה לפני. כי זה באמת, כולנו יודעים שרדיקלים חופשיים מסוכנים לנו, אבל what the fuck, מה זה?
יש את העניין הזה שאלקטרונים נמשכים אחד לשני. כשיש לך שני אלקטרונים, אחד ליד השני, הם בעצם יציבים. ברגע שאחד האלקטרונים נעלם, או נצמד למשהו אחר, נשאר לך חומר שיש בו אלקטרון אחד. האלקטרון הזה הוא לא יציב, והוא יחפש את המולקולה להתחבר אליה. הוא יחפש יציבות.
Okay.
ולכן הוא תוקף מולקולות בגוף, כביכול כדי להתחבר אליהן.
אז הוא הרדיקל.
הוא הרדיקל.
הוא המתנקש.
הוא המתנקש. נוגדי חמצון, כן. הם אלה שבעצם נתפסים לאותו אלקטרוד, ובעצם מנטרלים את הרדיקליות שלו, את הניסיון שלו לפגוע. עכשיו, רדיקלים חופשיים נגרמים מכל דבר. כשאנחנו נושמים, כאילו, אז נוצר רדיקל חופשי, אבל כמובן שפעילויות פחות בריאות, כמו אישון, חשיפה לשמש, קרינה אלקטרומגנטית, אכילת ג'אנק פוד, כל אלה מעלים את כמות הרדיקלים החופשיים בגוף, והם מתחילים תגובת שרשרת, שבעצם זה מה שנקרא ההזדקנות של התאים. נוגד החמצון הוא החומר שיש לו את היכולת חיזור, את היכולת באמת לסתור את הפעילות של הרדיקלים החופשיים. עכשיו, כל הזמן נעשים מחקרים כדי להבין האם אפשר לקמת את הפעילות של נוגדי החמצון, כמה הם תורמים לנו. אי אפשר להגיע למספר, תצריכו ככה וככה נוגדי חמצון, תהיו ככה וככה יותר בריאים. אבל כן אנחנו רואים שבצריכה של נוגדי חמצון יש פחות סרטן, סיכון נמוך יותר לסרטן, פחות השמנת יתר, פחות טרשת עורקים, פחות מחלות לב. אז שוב, לא מצליחים לקמת את זה מספרית, אבל כן יודעים שזה מאוד מאוד בריא. חלק מנוגדי החמצון הופכים בגוף לויטמינים. נגיד הבטא קרוטן שיש בגזר, כן. הוא הופך לויטמין A. ומילה נוספת שכדאי להכיר לפני שנגיע לעניין הליקופן, זה קרוטנואיד. קרוטנואיד זה הפיגמנט שנמצא בצמחים, הוא נותן להם את הצבע שלהם, נגיד הכתום בגזר, האדום בעגבניה, הסגול בסלק, וקרוטנואיד הוא אחד מנוגדי החמצון. ואנחנו מכירים לא מעט סוגים של נוגדי חמצון, ואחד המפורסמים שבהם הוא הליקופן. הליקופן הוא קרוטנואיד בצבע אדום.
והם תמיד בטווח, בספקטרום הזה של אדום, צהוב, כתום.
כן, אדום, כתום, סגול, אלה. כן.
מדהים.
עכשיו, ליקופן לא נמצא רק בעגבניה, הוא נמצא כמעט בכל ירק אדום, בעיקר בעגבניה, אבטיח, אשכולית אדומה, פפאיה, העגבניה היא עשירה ביותר מליקופן מכל הירקות, ובעצם גם השם של הקרוטנואיד הזה שנמצא בעגבניות, הוא נגזר משם העגבניה, הסולנום ליקופרסיקום, אוקיי?
כן.
עכשיו, משהו שמרתק על ליקופן, זה שאנחנו יודעים שחלק מנוגדי החמצון, כשאנחנו מבשלים את הירק, הולכים לאיבוד. למשל, אם אתה תבשל גזר או תבשל סלק, אז האפקט הבריאותי פוחת. בליקופן זה להפך. הוא מגביר את עוצמת הפעילות שלו בזמן חימום ובזמן בישול, בגלל איזשהו שינוי במבנה שלו.
הוא כלומר, מתחזק בחימום?
הוא מתחזק, כלומר, הליקופן ברוטב עגבניות לפסטה, הוא יותר זמין לגוף מאשר בעגבניה טריה.
מדהים.
עד כדי כך שאפילו בקטשופ, במוצר התעשייתי,
כן.
עדיין, יש ליקופן.
וואו.
ונקודה חשובה נוספת, שבגלל שהליקופן הוא מסיס בשומן ולא במים, כמו הרבה נוגדי חמצון אחרים, אז כדאי מאוד לצרוך אותו לצד איזשהו מאכל שומני, כדי לשפר את הספיגה שלו. כלומר,
שמן זית וכאלה, או
שמן זית, אבל גם פיצה, המבורגר. אם תשים עגבניה על המבורגר, או רוטב עגבניות עם מוצרלה ודברים כאלה, זה בסופו של דבר עוזר לליקופן להיות יותר זמין לגוף.
את עכשיו נתת רישיון חופשי לכל הילדים, שלא מאזינים לנו, כי הקהל שלנו הרבה יותר מבוגר, לאכול צ'יפס עם קטשופ, המבורגר עם קטשופ, פיצות.
כן. אבל עדיף כמובן קטשופ תוצרת בית, שהוא לא המון המון סוכר עם קצת עגבניות, אלא באמת עגבניות מטובלות, מבושלות, עם שלל תבלינים.
מעניין.
יש באתר שלי מתכון לקטשופ תוצרת בית. כן, בקיצור, תאכלו עגבניה, יהיה לכם פחות סרטן, מערכת החיסון תהיה טובה יותר, פחות דלקות, העיניים יהיו יותר בריאות, פחות מחלות לב, פחות כלי דם, ובמעגל אנחנו חוזרים אל מה שאמרת לגבי האקנה. הליקופן מעולה גם לאור, אז יכול להיות שמה שבאמת גורם לפחות אקנה, זה זה.
יש אמת בתרופות הסבתא שלנו.
לגמרי. חוץ מזה יש לך בעגבניה ויטמין C וויטמין K שעוזר לקרישת הדם וויטמין B6 וגם בטא קרוטן שקיים בגזר וברזל ואשלגן וסיבים תזונתיים. אכלו עגבניות, הן בריאות לכם מאוד.
בריאות וטעימות.
כן, ואם כבר אמרנו שמוצרי העגבניות, הרסק העגבניות והעגבניות המרוסקות והעגבניות מבושלות וכל אלה עדיין יש בהם ליקופן, נראה לי שזה זמן נהדר לדבר על שימורי העגבניות.
אני בבית ספר לבישול לימדו אותי, זה היה חוק ברזל.
איפה בערך למדת?
בתדמור. הדבר הראשון שאמרו לנו בשיעורי, אני לא זוכר בשיעורי הירקות או משהו, זה עגבניות משומרות איטלקיות במהלך כל השנה מלבד באוגוסט יותר טובות מפני עגבניות מקומיות.
מאיזו בחינה?
יש לזה הסבר. העגבניות, במיוחד בישראל, גם מהונדסות ככה שהן יבשילו יותר לאט, וגם נקטפות בשלב נורא מוקדם. זאת אומרת, הן לא נקטפות בסיאן, הן נקטפות כשהן עדיין קצת ירקרקות, והן מבשילות בכל תהליך ההובלה והאחסון. העגבניות, שימורים האיטלקיות, נקטפות ביום של השיא שלהן. ברגע שהן הכי בשלות והכי טובות, קוטפים אותן, ומבקבקים אותם בתהליך זריז, נכון. משהו של כמה שעות, מהרגע שזה נקטף עד הרגע שזה כבר אטום בתוך צנצנת.
אני מאוד מסכימה איתך בנושא הזה של שימורי עגבניות. עגבניות, באמת חוץ מהקיץ שהן כל כך נהדרות וכל כך עסיסיות ומלאות בטעם, אז בחורף אין להם טעם. הן לא כיפיות גם מבחינת טעם ירוד, אבל גם מבחינת טקסטורה, הן הרבה פעמים הרבה יותר קמחיות. אגב, הרבה פעמים שאנחנו הולכים בחורף לקנות עגבניות בחנות, והן נראות לנו אדומות ונהדרות, אז הן לא עגבניות שעברו אבשלה על השיח. Mm-hmm. הקור לא מאפשר להן להבשיל על השיח. הן נקטפות בעודן ירוקות ונכנסות למחסנים, משחררים שם גז בשם טילן בשביל לגרום להם להבשיל, mm-hmm. ובעצם אנחנו מקבלים עגבניה שעברה אבשלה מלאכותית.
כן.
והן לא טעימות.
הרבה פחות טעימות.
בטח ובטח במסעדה. אתה כשף שלמדת ועבדת במסעדה, אתה צריך לדעת שלא משנה מה, המוצר שלך יהיה אחיד. ולכן הרבה פעמים במסעדות עושים את רטבי העגבניות על בסיס עגבניות משומרות, וזה לגמרי בסדר. כי עגבנייה משומרת בעיניי איכותית לא פחות טובה מעגבנייה טריה. מסכים איתי?
מסכים איתך. בוא נדבר באמת עם מומחה.
יאללה. עם מי אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים עם רענן בן יוסף מחברת ריסטרטו, שמבואנים של המון מוצרים, אבל גם של עגבניות מוטי הנהדרות, שלדעתי הטובות ביותר שיש בשוק המסעדנות בישראל.
הלו?
רענן.
אהלן.
היי, מה העניינים?
מעולה, מה שלומכם?
בדיוק אני ואפרת מדברים על כל נושא העגבניות, והגענו לשימורים, ואני אמרתי צריכים לפנות אל המומחה.
אוקיי, אז קדימה.
תגיד, קודם כל שנינו כאן דיברנו על זה שאנחנו מאוד אוהבים את מוטי, שימורי עגבניות. מאיפה הן מגיעות אלינו?
מוטי בעיקרון מגיע מפרמה, שבאיטליה, זה עגבניות שהן נקטפות פעם בשנה.
פעם בשנה?
פעם בשנה, באוגוסט, יש מפעל שעובד פעם בשנה. קוטפים את העגבניות.
שהן בסיאן.
בסיא העונה שלהן, שהן כל השנה את קונה את אותו מוצר, באותו עגבניה, באותו איכות. פעם בשנה קוטפים אותן. 6 שעות מרגע שקוטפים אותן, הם נכנסים למפעל.
מדהים.
וואו, אני בהלם מזה שזה פעם בשנה, באמת, אני חשבתי שזה...
פעם בשנה, ואז למעשה שאת קונה עגבניה, היא תמיד אותו דבר. שאת קונה עגבניה פריה, אצל הירקן, איפה שאת קונה. אז קצת היא ירוקה לפעמים, לפעמים חמוצה, ותלוי בעונה, ואם זה שמש או אין שמש. שאת קונה עגבניה כזאת של מוטי בקופסה, כל השנה, אותו עגבניה. אותו מוצר, אותו דבר, אחידות.
אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שעגבניות משומרות הן פחות בריאות, כי הן מכילות חומר משמר, או כי יש חדירה של אלומיניום לתוך העגבניה כן. עצמה שבתוך הקופסה.
זה נכון, זה היה שייך לעולם של פעם. היום אני יכול להגיד לכם שהמפעלים והאיכות והטכנולוגיה היא ברמה מאוד גבוהה. הפחיות מצופות מבתוכו בחומר שמונע כל מגע בין אלומיניום למוצר, וזה כאילו באיכות אחרת לגמרי, העגבניה עוברת פיסטור, אין בה חומרים משמרים, אין ציטריק אסיד, אין כל מה שהיו שמים פעם, במה שאני מכיר ומה שאני יודע במוטי, והיום את מקבלת מוצר שהוא נטו עגבניה, ואין לו תוספות, אין לו חומרים, אין לו סוכר, הוא נקי מכל דבר, הוא טעים.
זה גם לדעתי הסיבה שהמוצר הזה כל כך נפוץ במסעדות בישראל, כי את תמיד מקבלת איכות. בבישול,
נכון.
ברוב הבישול של העגבניות, האיכות של התבשיל שייצא לך, נמדד באיכות של העגבניות, לא באיכות
כן.
הבישול.
נכון.
ופה את מקבלת המוצר בשיא שלו.
כן.
עכשיו, יש כל מיני שימורי עגבניות. תוכל לעשות לנו קצת סדר בין מה זה פולפה, מה זה פסטה, מה זה הרסק?
קודם כל, שוק עגבניות הוא שוק מתפתח ושוק מתחדש, הוא שוק בעלייה כל הזמן. והיום כאילו יש מגוון שלם של דברים שנוספו שלא היו פה פעם. יש את הפולפה, שזה למעשה עגבניה שהיא קצוצה דק, אוקיי? פעם לפני, אני יודע, 10 שנים היה או שאתה קונה קוביות או שאתה קונה מקולפות.
נכון.
היום יש פולפה, שזה עגבניה קצוצה בעצם, מוכנה לך לכל דבר ועניין, לכל תבשיל, לכל מה שאתה רוצה.
עם הקליפה?
היא עגבניה שהיא קצוצה, היא בלי הקליפה, והיא בלי קוצים ושריות. היא מקולפת קצוצה.
אוקיי.
ויש לנו את הפסטה היום, שפסטה באיטליה זה דבר שהוא מאוד פופולרי, כל בית עובד עם פסטה. פסטה זה למעשה ציר של עגבניות. זה עגבניה שהיא מבושלת, מרוסקת ומסוננת. זה קולי, זה רק ציר של עגבניה. ואז אתה יכול להשתמש בזה לכל דבר. האיטלקים כאילו לוקחים קצת שמן זית שום ופסטה. אני יכול להגיד לך שאני בבית שלי, שאני עושה קציצות או תבשיל, אני אשתמש בפסטה, זה מוכן לי וזה עובד וזה הכי נוח. אתה לא צריך לתחון, לא צריך לקצות, לא צריך לעשות כלום.
כלומר, הפסטה כבר מבושלת, אז אתה אומר.
היא מבושלת ומסומנת, והיא בלי קליפות ובלי גרעינים. זה ציר של עגבניות, וזה מתאים לכל דבר. גם לבלדימרים אתם אוהבים.
באמת?
אבל כן, כן, גם לבלדימרים אתם אוהבים, אז זה מדליק.
הלך, הלך.
כן, הוא רצה שאני אכין לו פה בלדימרי וזה...
נו, אז זה מתאים.
אוקיי.
ויש את הרקז כמובן, שהרקז כאילו אנחנו מכירים אותו, כל בית בישראל גדל עליו, למרות שאני יכול להגיד לכם שהיום הרקז עגבניות שאתם מכירים מהסופר בפלסטיקונים, זה מוצר שהוא בירידה, שהוא גזז ממנו.
למה הוא בירידה?
א', בגלל שזה מוצר שמכיל הרבה סוכרים, לא טבעיים, סוכר שהוא עם העגבניה, כל מיני פרוקטוז, סוכר לבן, דברים שמוסיפים לזה, ואז פחות בריא ופחות טוב לאכול את זה. שתיים, זה גם מוצר שהוא כאילו היה מאוד שייך לדור של בישול מסוים, והיום כאילו העולם זז קצת, גם אנשים קונים יותר פולפה, וגם משתמשים בפסטה, ובעצם מחפשים דברים יותר טבעיים.
זה קצת כמו אבקת מרקוף.
נכון, נכון, לגמרי.
אבל גם בתוך עולם הרכז יש איכויות, נכון? יש
גם
דרגות.
בתוך עולם הרכז יש איכויות. אנחנו מביאים היום גם במוטי, וגם בכלל יש רכז שאנחנו מביאים מאיטליה, שאין לך תוספות, זה 100% רכז, מ-6 קילו של עגבניות מצמצמים אותם לכדי קילו של רכז. וכל הסוכר והמתיקות והצבע זה טבעי מהעגבניה בלבד. אין בזה דברים תוספים, ואין בזה חומרים, ואין בזה שומרי מאכל מיניהם.
יודעת שהרכז עגבניות או רסק עגבניות נעלם מהמדפים בישראל?
מה זאת אומרת? הייתי לפני כמה ימים בחנות, ראיתי רסק.
לא כתוב רסק אבל. כתוב רוטב.
לא כתוב רסק יותר, זה נכון. כותבים רוטב בגלל הרגולוציה החדשה, כן. אתה צריך, בגלל שיש בזה סוכר. אתה לא יכול לקרוא לזה רקז יותר.
כלומר, אותו מוצר רק שינו לו את השם?
כן, שינו לו את זה לרוטב.
בגלל שמוצר שמכיל סוכר, חייב שיהיה כתוב בגדול מכיל סוכר, והם לא רצו את זה. אז הם פשוט שינו את השם למוצר עם תקן אחר.
תבין, במקום לייצר מוצר יותר טוב, פשוט שינו לו את הרגולציה, שינו לו את השם.
כן. גם הצבע שלו הוא מאוד כה, הוא לא כה סתם, הוא כה מהסוכר.
הבנתי משהו, שזהו כה. טוב. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהמחירות של הרסק עגבניות בירידה, אבל מה, המחירות של שימורי עגבניות בעלייה? אנשים מבינים?
אנשים מבינים, אנשים לומדים, אנשים כאילו מאוד פתוחים בנושא הזה, רואים שגם הרסק האיטלקי בעלייה, כי הוא נקי והוא בלי תוספות, וגם הפסטה היא בצמיחה אדירה, וגם הפולפה זה מוצר שהוא כן. לא היה קיים לפני כמה שנים בסופרים בארץ.
זה די מדהים אותי שאמרת שכל זה נקטף באוגוסט, כי אני יכולה להגיד לך שרק בבית שלי אני מחסלת בערך 100 קופסאות כן, שימורים כאלה בשנה.
זה נכון, יש לה מלא במזה.
זה באוגוסט.
אני, כן, אצלי המזה.
אנחנו כל שנה יודעים לתת כאילו תחזית מראש, וכן, ככה זה עובד. שיהיה את המוצר אחיד כל השנה ובאותו תוצאה.
יפה. תודה רבה, רנן, שיהיה אחלה קיץ.
אחלה אוגוסט.
אחלה אוגוסט פארמה.
אחלה אוגוסט.
תודה רבה, להתראות.
ביי, תודה, תודה.
אני בהלם מזה שהם שינו את השם של הרכז עגבניות לרוטב עגבניות. אתה מבין? כאילו יש תקן ישראלי למוצר.
יש תקן.
ויש תקן אירופאי או תקן אמריקאי. אני משערת בלי שאני מכירה את הנושא, שבטח ניסו לשפר את המוצר, נכון? ניסו לשפר את התקן הישראלי, ואז הם אמרו, במקום שנשנה את התקן, נשנה את השם, ככה זה מה שקרה?
סוג של. הרגולציה חייבה את היצרנים לציין שיש סוכר. הישראלים אוהבים סוכר, והם אוהבים סוכר ברסק הגווניות שלהם.
כי ככה התרגלנו.
כי ככה התרגלנו, אבל זה המצב שקיים. עכשיו, התקן הישראלי לרסק הגווניות הוא נטול סוכר. אם אתה רוצה להכניס סוכר, אתה צריך לציין על גבי האריזה מכיל סוכר. היצרנים לא רוצים לציין את זה, הרי זה עוצר מהלקוח לקנות את המוצר ברגע שרושמים עליו מכיל סוכר.
נכון.
זה כמו לכתוב על משהו מכיל קולסטרול. ולכן
בוא
היה...
תקנה אותי, אני מכירה קולסטרול.
כן, כן, כן. ולכן היה תביעה בין משרד הבריאות לבין היצרנים, והם הגיעו לפשרה בבית המשפט, והפשרה הייתה שיעברו מהתקן הישראלי שאוסר על סוכר לתקן האירופאי. עכשיו, התקן האירופאי הוא הרבה יותר חופשי. הוא נותן לכל מדינה לייצר את הרסק שלה איך שהיא אוהבת. Okay. בישראל אוהבים סוכר, אז מותר להכניס סוכר.
Okay.
אבל זה עוד לא נסגר, ועד שזה נסגר, החברות מצאו פתרון הרבה יותר פשוט, וזה פשוט לשנות השם.
שזה הזיה. כי אני, אתמול הייתי בחנות, אתמול שלשום, הייתי בחנות, אריזה אותה אריזה. כלומר,
הכל.
עכשיו, אתה מצל...
מילה אחת השתנתה.
אתה מצלם את זה בעין, את האריזה, את הגודל שלה, אתה לא באמת קורא מה כתוב על זה. אני הרי יודעת לזהות רסק עגבניות מקילומטרים.
כן.
עכשיו תשאל אותי, אבל אנזל, למה את משתמשת ברסק עגבניות? נכון שאתה תשאל אותי את זה?
למה את משתמשת ברסק עגבניות?
קודם כל, כי יש מאכלים של פעם, שזה המתכון. למשל, כשאני מכינה חריימה, ואני מכינה הרבה מאוד חריימה בבית. Mm-hmm. אז נכון ששדרגתי את זה, ואני לא כמו הטריפוליטאים, שמה רק רסק והרבה mm-hmm. מאוד פלפלים חריפים ופפריקה, ופלפל צ'ומה ומים, אלא אני הוספתי לזה גם הרבה עגבניות מרוסקות, אבל עדיין כדי להגיע לטעם של החריימה, כפי שאני מכירה אותו, מהחבר הטריפוליטאי שלי, כי אני לא ממש גדלתי בבית טריפוליטאי, mm-hmm. זה לא יעבוד בלי רסק. יש לי מתכון מטריף שאני עושה לאוף, אני עושה אותו מהילדות, פשוט כאילו זה אוף, תפוחי אדמה, עם רסק עגבניות ודבש וקינמון, זה לא יעבוד בלי רסק. אין בעיה שאני אחליף מתכון, אבל אם אני רוצה לעשות את המתכון ולהיזכר בתאימי הילדות שלי, חייב להיות שם רסק.
אין ספק שרוב מאכלי הילדות שלנו, באמת, כמו שאמרתי, התבססו על אבקת מרק, אוף, רסק, כן. ואנחנו סאקרס של טעמי ילדות ושל זיכרונות ילדות באוכל.
נכון.
וזה ארומות שאפשר להתנגד.
אני אגיד לך עוד משהו, הרבה, לפעמים כשאני מכינה בולונז למשל, אוקיי? או צ'ילי קון קרנה, ואם אני לא אוסיף כף רסק, mm-hmm. אני כנראה אוסיף כף סוכר. כי מה שהרסק עושה זה גם טיפה מקהה לי את הרוטב, בטח אם עבדתי עם עגבניות טריות, שהרבה פעמים בארץ הן ורדרדות, ולרוטב אין את הצבע העמוק והמגרה שאני רוצה שהוא יגיע אליו. אז אם אני לא אוסיף כף רסק, תהיה חסרה לי מתיקות. עכשיו אני מבינה שזה בגלל תוספת הסוכר שקיימת ברסק, ויהיה חסר לי צבע. אז אתה יודע, אנחנו אוכלים גם עם העין, ואנחנו אוכלים עם הלב, עם הזיכרונות הנוסטלגיים שלנו. אז כן, אז כרגע אני עדיין צורכת רסק בביתי, וממחזרת את האריזות.
באמת? אה, שולחת למחזור.
שולחת למחזור.
אוקיי, לא משתמשת בהם שוב.
לא, אני לא עושה חנוכיות מרסק עגבניות. לזה עוד לא הגעתי. זה יגיע, בקצב הזה זה יגיע.
בוא נדבר שנייה על כל, איך בוחרים את העגבניה, איך יודעים שהיא טובה, איך מאחסנים אותה בצורה האופטימלית. ניתן את הסקירה הקטנה הזאת שכבר מזמן לא נתנו.
נכון.
על חומר הגלם.
אתה הולך לחנות.
כן.
אתה רואה עגבניות.
כן.
אם הן עגולות ופשוטות ולא אחד מהזנים שציינו בתוכנית הקודמת, תמר או השרי או הבף או כל אלה, אז פשוט אני בוחרת עגבניות אדומות מאוד, טיפה רכות, לא קשות לגמרי, שטיפה יהיו לחיצות כאילו וגמישות כאלה. ואני מסתכלת על העוקץ. אני משתדלת למצוא עגבניות שעדיין מחובר להם גבעול. Mm-hmm. כי אגב, עגבניות מיובעות. אף פעם לא יהיה להם גבעול.
נכון, זה טיפ אגב לכל הירקות. הרגולציה הישראלית אוסרת על גבעולים, שורשים, עלים, עוקצים, אוסרת על הכניסה כי חרקים יכולים להסתר בהם ולהפיץ כל מיני מחלות שלא קיימות בישראל. אז אם אתם רואים ירק עם עוקצים, אתם יודעים שהוא ישראלי.
נכון, עכשיו אם בבואי לחנות אני יודעת שאני רוצה שהעגבניות האלה יצא מהן רוטב עגבניות, אז אני סביר להניח לחפש עגבניות תמר, ובכל מקרה לחפש עגבניות יותר רכות ויותר בשלות, הן גם יעלו פחות כסף, אבל למרות שהן רכות, שימו לב שאין להן סדקים ופיצוצים. כי סדקים ופיצוצים, מה שנקרא, מעידים שהעגבניה הזאת תם תפקידה בעולם. היא כנראה נרכבה או יש בה כבר איזה חיידקים בפנים, כן. בגלל הפיצוץ הזה. איך אתה מאחסן עגבניות בביתך?
אסור, 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 אסור לאחסן עגבניות בקירור. עגבניות חייבות להיות על השיש, ועל השיש הן מבשילות מאוד מהר, ותוך 3-4 ימים כבר מתחילות לרכב. הזמן שימוש שלהם הוא מאוד קצר, אבל א', אני רציתי להגיד שאם כבר אתם הולכים וקונים עגבניות, אז תקנו אותם אצל ירקן ולא בסופר.
ברור.
ויש סיבה מעבר לזה שאנחנו תומכים בעסקים הקטנים. הסופר מחסנים אותם בקירור. אצל הירקן סביר להניח שהגיע ממש לפני זמן קצר. עכשיו, בעגבניה יש את האנזים שנותן לה את הטעם, זה CXE1, זה האנזים שאחראי לטעם של העגבניה. ברגע שהעגבניה נמצאת מתחת ל-12 מעלות, האנזים הזה מתחיל להיחבות, וכל הריח והארומה של העגבניה נגמר.
נכון.
מה גם שבאמת, אצל ירקן אתם יכולים לקחת מגוון של עגבניות, אתם לא חייבים להתמקד בסוג אחד, ודמור דמרייר, כמה שיהיה יותר סוגים, יהיה יותר טעם.
זה אגב חשוב להגיד שאם באמת העגבניה נקנתה מהסופר והיא הייתה בקירור, אז זהו, היא כבר גמורה. כלומר, זה שעכשיו כן. היא כבר יצאה מקירור, היא לא תמשיך את חייה כמקודם. נכון. משהו בה כבר נפגם ברגע שהיא פגשה טמפרטורה של מתחת ל-12 מעלות, כמו שאמרת.
וגם במתחת ל-4 מעלות, כבר התאים שלה
נכון.
תאי המים מתפוצצים, המרקם נהיה כמחי.
כן, אז באמת שאני קונה עגבניות, אני פשוט קונה אותן במדרג הבשלה שונה. כלומר, mm-hmm. אם אני קונה 2-3 עגבניות שיהיו לי תויום בשלות ואדומות, ועוד כמה יותר ירוקות, שמה אותם על השיש.
זה טיפ גאוני.
כאילו, כי יש לנו נטייה תמיד לקנות כאילו עגבניות שכולן נראות אותו דבר.
כן, נכון. למה? אנחנו נחפש את הכי אדומות, אבל לא,
לא.
זה חכם מאוד.
אני קונה איזה 2-3 בשלות, את השאר ירוקות, שמה על השיש, לאט לאט הן מאדימות יפהפיות, וחשוב להגיד שבחורף זה יחזיק ככה מעמד על השיש שבוע, אפילו 10 ימים, ובקיץ הן יכולות בכיף להחזיק 3-4 ימים. בסופו של דבר הבתים שלנו ממוזגים.
כן.
אז הם יחזיקו את המעמד 3-4 ימים, וזה למצוא, לקנות כמויות קטנות של עגבניות לפי הצורך. ואז אנחנו חוזרים איתם הביתה מהחנות, הכסנו אותם, ואנחנו מתחילים להשתמש בהן. וזה הזמן שלי לשאול אותך, מה אתה אוהב להכין מעגבניות?
אני, את יודעת איך יש לי את המזונות יסוד שלי, שאני תמיד אני אומר, תמיד יש לי בבית שם קונפי, תמיד יש לי קונפי חציל, תמיד יש לי קרוב.
כן.
אז זה נכון, ויש לי עוד דבר שתמיד יש לי.
מה?
אחד זה גרגרי חומוס במקפיא מבושלים, שכבר בישלתי והקפיתי כדי שנוכל לעשות חומוס בשנייה. הדבר השני שתמיד...
משחת חומוס?
לא. הגרגירים מבושלים, לא, כמו לא, שהם עם הנוזלים.
כשאתה אומר שעבר, כן, כדי כן. שהוא יוכל להכין חומוס בשנייה, הכוונה סלט. להכין משחת חומוס.
משחת חומוס, כן.
אשכרה, מהפריזר.
כן.
מדהים.
הדבר השני, שבאמת תמיד יהיה לי, ולדעתי בזאת אני מסיים את מגוון המוצרים שתמיד יש לי, זה מרדומה.
מרדומה?
מרדומה של טריפוליטאים. גם לי הייתה חברה טריפוליטאי, חברה.
הייתה לך חברה?
בגיל 17.
איפה אני הייתי כשאתה היית בן 17 ויכולתי להיות חברה שלך?
את גם היית בת 17, את היית חברה של הטריפוליטאי ההוא, ואני הייתי חבר של הטריפוליטאית הזאת. אבל נשארנו בזה, נשארנו בעדה.
וואו.
סבתא שלה,
כן.
של שרון, הייתה מכינה מרדומה, זה פעם ראשונה בחיים שלי שנתקלתי בזה, וזה היה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי.
מרדומה, רק נגיד, זה בעצם הגרסה הטריפוליטאית למטבוחה, די דומה בהרכב שלה.
אבל לא בשיטת בישול, או לא בזמן הבישול, כי היא הייתה עושה את המרדומה. בוא אני אגיד לך איך עושים את זה, זה נורא פשוט. לוקחים המון שמן, נגיד חצי כוס שמן.
רגיל או שמן זית?
שמן רגיל היא הייתה משתמשת, אני גם משתמש בשמן רגיל.
כן, האמת שזה הגיוני, שמן זית בבישול כל כך ארוך, נכון. עלול לקבל מרירות.
נכון. לוקחים, לדעתי...
שלא לדבר על זה, סליחה שאני קוטעת, שהמתכון המקורי של המרדומה הוא עם שמן רגיל, ואם אנחנו רוצים להגיע לאותו הטעם, כפי שאנחנו מכירים אותו בזיכרון הנוסטלגי שלנו, אנחנו צריכים להשתמש בשמן רגיל, על אף שאנחנו יודעים ששמן זית בריא יותר.
אין שום בעיה, אגב, להוסיף שמן זית אחרי הבישול, קצת מלמעלה, על הטוסט שאתם אוכלים במרדומה שלכם. בכל מקרה, לוקחים משהו כמו 3 או 4 קילו עגבניות, שזה המון, קולפים אותם, אני חולט אותם במים חמים לשנייה ומקלף אותם. זה הרבה עבודה. קוצצים אותם, שמים חצי כוס שמן בסיר גדול, שמים את העגבניות, משהו כמו בין אחד לשני ראשי שום.
מההתחלה אתה שם את השום?
כן.
קלופים.
קלופים, ראשים, לא שיניים, ראשים שלמים.
כן, כן.
קלופים ומרוסקים, מלח.
מה, קטושים?
קטושים.
למה?
כי זה מתפרק.
למה אתה לא רוצה לעשות, לחתוך עם סכין?
ככה
למה?
למדתי.
אוקיי.
וככה אני עושה. מלח וסוכר.
מההתחלה?
מההתחלה.
וואו.
אני יודע שיש משהו שאת, אז שעשינו את הרוטב של מרצ'ל אצלך בבית, ואמרת, את המלח לא שמים בהתחלה. היא כן שמה את המלח בהתחלה. ונותנים לזה להתבשל על אש הכי קטנה בעולם, שזה באמת הלהבה הכי קטנה, מונמכת בסיר עצום. הדבר הזה מתבשל בין 6-8 שעות.
וואו, ריבה.
זה יום שלם. זה מה שקורה בסוף. מקבלים ריבת עגבניות. טעם גן עדן. זה כל כך טעים הדבר הזה, שאני פשוט שם אותו על כל דבר. ומה4 קילו עגבניות האלה, נשאר לי, לדעתי,
חצי קילו. חצי קילו?
כן, חצי קילו, משהו כזה.
זה מדהים.
זה מספיק לי לשבוע, וזה משהו שאני עושה שוב ושוב ושוב ושוב. זה פשוט הכי טעים שיש בעולם.
זה נשמע טעים, כי קורים שם שני דברים בבישול הכל כך ארוך. קודם כל, העגבניות יש בהם מספיק נוזלים, אז הן לא צריך תוספת נוזלים בהתחלה. הן לא יישרפו, הן פשוט יפרישו את כל הנוזלים שלהם.
נכון, זה צמצום.
ולאט לאט יצטמצמו הנוזלים. אבל גם משתמשים גם בגרעיני העגבניות, הם נשארים בפנים, בעצם יש שם פקטין. בתוך הזרעי העגבניות, וזה מסמיך את זה, והבישול הארוך מאפשר לפקטין הזעיר שיש בתוך גרעיני העגבניות, להסמיך את כל התבשיל של המרדומה, ולהגיע לטקסטורה של ריבה. עכשיו, זה נורא מצחיק שאתה רצית לדבר על מרדומה, שני האשכנזים יושבים להם באולפן, מדברים על מרדומה.
תוכנית שעברה אמרת, כמו שהסבתות המרוקאית שלה.
כמו הסבתא המרוקאית שלי, כי אני רציתי לדבר על מטבוחה.
די.
כן.
נו.
למה? כי אני מתה על מטבוחה. אני עושה מטבוחה לפי מה שלימדה אותי ריקי סוויסה. אתה זוכר, היא הייתה במאסטר שף.
כן.
מדהימה, בשלנית מרוקאית אגדה. והיא באמת שמה את העגבניות ואת השום בהתחלה, אבל היא לא שמה, ואת השמן כמובן, אבל לא שמה את המלח. בהתחלה.
גם היא לא שמה את המלח.
היא לא שמה את המלח. ובאמת אחד הדברים, ותכף אני אפתח סוגריים נוספים, כי אני רוצה לדבר בכלל על קשר בין מלח לעגבניות, כי יש לי המון, יש לי מערכת יחסים שם בעניין בין מלח לעגבניות. ראיתי ששמה את המלח בסוף, ולקראת התוכנית אמרתי, אני רוצה לראות ככה, איך הגדולים, חוץ מריקי סוויסה שאני חושבת שהיא טבחית על, אמרתי, מעניין אותי לראות נגיד איך רפי כהן ואבי ביטון ויוסי שיטרית עושים את המטבוחה שלהם. וביררתי איתם. אז מה שיפה שבאמת כולם שמים את המלח בסוף. ומה שמסביר רפי כהן, שהוציא גם ספר סלטים, שהמלח מעכב את הריכוך של העגבנייה, וזה הסיבה שהוא שם את המלח בסוף. אני תמיד חשבתי שזה הסיפור אחר. אני תמיד שמה את המלח בסוף, בגלל שהעגבניות כל כך מצטמצמות,
שאפשר לדעת מה
שאני
רבת
לא
המליחות.
יודעת מה הנפח הסופי שאני אקבל, ולכן אני רוצה להוסיף את המלח רק בסוף, כשיש לי שליטה.
אבל זה דווקא כן הגיוני מה שרפי אומר.
שזה מעכב את הריכוך של
העגבנייה. שזה מעכב את הריכוך. זה עושה לי היגיון, בגלל שבמרדום השאלה היא שמה את המלח ישר בהתחלה, כיוון שזה כל כך הרבה שעות בישול שהעגבניות יתרקחו.
כי אגב...
ורוצים לשמור על צורה כלשהי. שלא יהיה פסטה, שלא יהיה משחה.
שלא יהיה משחה. המטבוחה, אז באמת, אני לא אגיד כמה שעות מבשלים אותה, כי כל אחד עם משהו למד בבית תורב, אבל יש כן מכנה משותף, אם אתם רוצים לעשות מטבוחה, כמה דברים. אחד, אני באמת חושבת שצריך להשתמש בשמן רגיל ולא שמן זית, בגלל ששמן הזית, כפי שאמרנו, מקבל מרירות לאורך זמן. אבל גם את הפלפלים החריפים לא שמים מההתחלה. כלומר, קודם כל שמים את העגבניות ואת השום ואת השמן, ורק אחרי שכל הסיפור הזה רך, או שקולים את הפלפלים החריפים בנפרד, או מתגנים אותם, קוצצים אותם, ורק אז מכניסים אותם לתוך המטבוחה.
באיזה שלב?
בערך שעה לפני הסוף.
אוקיי.
חצי שעה, שעה לפני הסוף, כי העגבניות צריכות זמן בישול אחר. ודבר נוסף חשוב זה שאת הפפריקה, או במקרה של אבי ביטון, הוא שם גם פפריקה וגם כמון, בסוף. כי הפפריקה בכזה זמן בישול עלולה להישרף. אם שנייה לא בחשתם את זה כמו שצריך, או התחתית של הסיר לא מספיק עבה, אז זה עלול להישרף לכם, ולכן את הפפריקה, אנחנו יודעים שכשהיא נשרפת, היא נותנת טעם מר נוראי לתבשיל, ממש מקדיחה את התבשיל, אז אותה עם המלח בסוף הדרך. וזה מחבר אותי באמת ליחסים שלי עם עגבניות ומלח. אני חושבת שבדיוק כפי שחשוב הרגע שבו אתם מוסיפים את המלח לרוטב העגבניות שלכם, אגב, גם מרצ'לה חזן ברוטב העגבניות המפורסם והנהדר שלה, שבעיניי זה רוטב העגבניות הטוב בעולם, יש לה מתכון באתר שלי כמובן. כמובן.
לא, לא, זה מתכון. לדעתי זה המתכון, אחד המתכונים הכי מובילים שלך. אני תמיד רואה אותו כשאני נכנס לאתר שלך, תמיד קופץ לי איכשהו לעין, וגם זה מתכון אגדה, הכנתי אותו לפני איזה שבועיים, כן, כן, משהו כזה.
אתה יודע מה הגדולה שלו? יש בו בסך הכל עגבניות מרוסקות מקופסה, והיא האיטלקייה, מרצ'לה חזן, מנביאות הבישול האיטלקי, זאת שהכירה את הבישול האיטלקי לארצות הברית, היא בעצמה משתמשת בעגבניות מרוסקות, וכל מה שיש במתכון הזה זה עגבניות מרוסקות, חמאה, ובצל שרק חוצים אותו, קולפים אותו וחוצים אותו, שמים אותו ברוטב.
ככה שלם.
שלם, מבשלים את זה 45 דקות, אחרי 45 דקות נפטרים מהבצל, פשוט מוציאים אותו מהרוטב וזורקים אותו לפח, ותוכנים רק את העגבניות עם החמאה והמלח, וזה יוצא קרם עגבניות מטורלל.
תראי, חמאה מעשירה כל דבר שהיא נוגעת בו, ומשהו שם ביחסים עם הבצל, עם הבישול, וגם את המלח מוסיפים בסוף. אני זוכר שהיה ממש, השארת לעומרי, כמות מדודה של מלח של להוסיף בעוד 45 דקות, זה פשוט שילוב קטלני, אבל זה שילוב שנפוץ בעולם.
אבל תראה כמה זה מקסים. זה מקסים בגלל שהיא איטלקיה. היית מצפה ממנה, אם היא עושה רוטב עגבניות, לעשות כפי שרוב העולם עושה. עגבניות, שמן זית, שום, בזיליקום, ביחסים שונים. הרי רוטב עגבניות של פסטה, אנחנו יודעים שיכול להיות כל דבר. זה יכול להיות עגבניות מגוררות במקום, שפשוט מוסיף, כאילו, טריות לחלוטין, שמוסיפים להם בזיליקום, שום, שמן זית, ושמים על פסטה חמה. זה יכול להיות בישול, כמו שאני עושה בבית, ממותי. 5 דקות בישול של עגבניות, רק מחממת את המותי עם שמן זית, ומלח ושום, ובזיליקום. זה יכול להיות בישול של שעות של עגבניות טריות, ובסוף שמן זית. זה לא משנה איך אתה עושה את זה. בדרך כלל, במטבח האיטלקי, נפגוש את העגבניות, שום, שמן זית, בזיליקום, זה יהיה רוטב העגבניות הקלאסי. והנה מגיעה מרצ'לה חזן, וכלום.
כן.
אין שמן זית, חמאה. וזה החיבור הזה, כאילו, של המפגש הזה בין צפון איטליה לדרומה. החמאה של הצפון עם העגבניות של הדרום. זה מדהים אותי. אבל אני חייבת לחזור למלח. אני היום פה, התוכנית הזאת היא פשוט מטמטמת אותי.
אני רק אגיד...
בזמן שאני פה יורדת מהפסים.
בזמן שאת יורדת מהפסים, אני רק אגיד, אני נוטה לקנות את העגבניות עם הגיבולים שלהם. ואני מבשל את הרוטב הזה, את המרדומה, עם הגיבולים.
די, איזה יופי.
אני לא יודע אם שמתם לב, אבל תתכנסו פעם לירקן, תקנו עגבניות על גבעול, on the vine, כמו שאומרים, ותפרידו אותה מהווין, ותריחו רק את הגבעול, ותראו שלגבעול של העגבניות יש ריח של עגבנייה הרבה יותר חזק מאשר לעגבניות עצמן. הארומות, הארומות בגבעולים הם הרבה יותר חזקים. כן. אז אני תמיד מבשל את זה ביחד ומוציא את זה בסוף הבישול.
ואם אתם חוששים מריכוז הסולנין, אל תחששו, כי באמת הריכוז שלו בגבעולים הוא זניח, הסולנין נמצא בעלים.
כן.
תכף נחזור לעניין תבשילי העגבניות, כי בא לי נורא, אבל אני כן חייבת להשלים את השיח על עגבניות ומלח. אוקיי. עגבניות יש להם המון המון נוזלים. אנחנו יודעים שאם אנחנו נשים את המלח על העגבניות, זה פשוט יגרום לנוזלים של העגבניות לצאת החוצה. Mm-hmm. ולכן כשאנחנו מכינים סלט ירקות, קצוץ דק, mm-hmm. אנחנו נוסיף את המלח רק בסוף. ממש לפני ההגשה. Okay. כי אחרת יהיה לנו מלא מיץ סלט. ונכון שהמיץ סלט הזה הוא המיץ הכי טעים שיש בעולם, וכיף לשתות אותו עם כף וכשמסיימים את הסלט. אבל עדיין כשאנחנו מגישים לאורחים, אנחנו נושא את זה ברגע האחרון, כדי שלא יהיה לנו המון מים בתחתית הסלט. אבל יש לי אקספשן שהיה לי חשוב לדבר עליו.
אוקיי.
בסלט עגבניות שרי. עגבניות שרי, יש משהו בצורה שלהן, אנחנו הרי לא קוצצים אותן לתוך סלט, אנחנו מקסימום חוצים אותן. ולכן, כאילו הנוזלים שלהם לחודים בתוך העגבניה, ולא מתמסרים. הסלט עגבניות שרי כמעט ולא מפריש נוזלים כשאתה תוסיף לו מלח.
נכון.
ואני במהלך השנים הבנתי שסלט עגבניות שרי לא מטבלים שנייה לפני ההגשה, אלא להפך, נותנים לו לעמוד עם הרוטב, כי לוקח לעגבניות שרי זמן לספוח את הרוטב לתוכן. אם תשימו את הרוטב כמה שניות לפני ההגשה, העגבניות שרי פשוט התבצרו בתוך הטעם של עצמן. הם לא התחברו.
הם יוזרות לרוטב.
בדיוק, הם לא התחברו לתוך הרוטב. ולכן דווקא כשאני מגישה סלט עגבניות שרי, אני מטבלת אותו איזה 20 דקות לפני ההגשה.
נותנת לו לשבת.
נותנת לו לשבת.
זה מעניין. אגב, עגבניית שרי, הרי עגבניית שרי זה משהו שאנחנו גאים בכל העולם בהמצאה שלנו, אנחנו המצאנו את עגבניית השרי.
ואנחנו לא.
אנחנו ממש לא. אנחנו כזאת אומה שאוהבת לנחס לעצמה את אור על הגויים. לא המצאנו את עגבניית השרי, גבירותיי ורבותיי, זני בר של עגבניות קטנטנות קיימות בעולם מאות שנים, אלפי שנים.
כן, יש איזה ספר בוטניקה שיצא באזור 1500? ויש בו ציור של עגבניות שרי.
מה שכן עשינו זה שכללנו את עגבניית השרי. חוקרים של הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים, במשך 12 שנה פיתחו את הזן שנקרא טומצ'יו, שזה הזן עגבניות שרי שהיה נפוץ מאוד בישראל, היום יש מלא זנים.
טומצ'יו, עם טומצ'יו, צדיק, לא
טומטיו. עם צדיק. כן. זה הטעות הנפוצה למקור, כיוון שהזן הזה כל כך נפוץ, ובאמת כל זן של עגבניות שרי שאכלנו פה היה הזן בפיתוח ישראלי. הישראלים חושבים שהם פיתחו את השרי, אבל זה לא.
תקשיב, זה חדר לתודעה הציבורית, היום בתשבצים או בתוכניות טריוויה בטלוויזיה, מהו לא המצאה ישראלית? אז תמיד יש טפטפות?
נכון.
דיסקונקי? עגבניות שרי.
כן.
ואורן לוקסנבורג, זה גם המצאה ישראלית.
אנחנו עשינו קוויזין צרפתי בסיפור הזה של העגבניות שרי. לקחנו מוצר שבא מבחוץ ושכללנו אותו.
כן, והבאנו אותו באמת למקסום יכולות. העגבניות שרי הישראליות מדהימות, אבל באמת זה לא שלנו. אבל אם אנחנו כבר דיברנו על סלט.
כן.
ואם כבר דיברנו על עגבניות שרי.
כן.
אני חושבת שתוכנית על עגבניות לא יכולה לעבור בלי שנדבר עם האיש שהכניס את סלט העגבניות לפסגת הקולינריה הישראלית. ואתה יודע, אנחנו בפסגת עגבניה, וכולם בטוחים שעוד שנייה עולה לשידור אייל שני. ואז אנחנו ישבנו לנו שנינו בישיבת מערכת. נורא אהבת הישיבות מערכת שלנו.
זה גם אני.
ושנינו אמרנו, אבל מבחינתנו התודעה שלנו
זה לא הוא. זה לא אייל.
זה רושפלד.
זה רושפלד, יונתן רושפלד, וסלט העגבניות הזה שנמצא בכל מקום בעיר.
הוא נמצא בכל מקום בעיר, אבל את צעדיו הראשונים בעולם הוא עשה במסעדת הרברט סמואל לפני 12 שנה כבר.
12 שנים, נכון.
ואגב, כבודו של אייל במקום המונח, אני מעריצה גדולה של אייל שני.
כן.
אבל לא יעזור כלום, אומרים לי עגבניות, אני חושבת על יונתן.
גם אני, בואי נתקשר אליו.
יאללה.
ביי.
הלו.
הלו.
שלום.
יונתן?
כן.
שלום, שלום.
מה העניינים?
טוב, אפרת, מה העניינים?
מעולה. אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן על הקו. תראה, אנחנו מקליטים כאן פרק כפול על עגבניות. מבחינתנו אתה השף שגרם לעגבניות להגיע למסעדות העיליות כמו שצריך.
אנחנו היום בכל מסעדה שהולכים ובכל בית קפה, יש את הסלט עגבניות למנה ראשונה, וזה הסלט שלך, זה הטריידמרק שלך, בכל המקומות בארץ בערך.
אוקיי, אז אני צריך לקבל אחוזים ממישהו.
אני מסכים מסכים איתך לגמרי. לגמרי.
תגיד, יונתן, מה היה שם בסלט הזה? בוא תפרט לנו.
קודם כל צריך להגיד שזה סלט שהתחיל מהתקלה של גנרטור.
וואו.
כן, עד כדי כך. זה פשוט 3 חודשים לפני שהרברט סמואל נפתחה, קראו לצוות מנהלים הראשון. הכל היה בסדר, התחילה כאילו הדרכת אוכל, פעם היו עושים הדרכות אוכל לפני שהייתה נפתחת מסעדה, ולא בוחרים את השף חודשיים אחרי, ופשוט היה יולי, היה 28 ביולי נדמה לי, אני זוכר את זה עד היום, אחד מהמנהלי מסעדה היה איש יין, ובאמצע התחילו להתעלף לנו מלצרים, היה פשוט חומת נורא, שחררנו אותם כל אחד הביתה או לבית חולים, כל אחד לאן שהוא היה צריך להגיע, ונשארנו מה שנקרא חלוצים, אלה שמייבשים ביצות חם, קר, היה צריך פשוט לעשות הרבה מאוד עבודה.
כן.
ואז הוא אמר לי, שמע, צריך לאכול משהו, אז אמרתי, אין דרך לבשל כלום, אני אעשה לכם סלט ממה שיש, ופשוט הגיעו באמת כל הסוגי העגבניות, וכמו שפותחים מסעדה, אז יש את כל הגלים והכל, אמרתי, לא נתחיל עכשיו להרכיב יותר מדי דברים, אלא אם ניקח את העגבניות, הצטרפו לזה כל מיני דברים שכאילו הם קשורים באופן כמעט מקרי או לא מקרי לזה שפותחים מסעדה שרוצים אותה מאוד, הייתה שם גבינת טולום והסבים וכל הדברים האלה, ואז לאט 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 כזה, עד שהתרוששנו מהעמקת חום, ישבנו בשולחן, ואז אמר לי, תקשיב, אני לא יודע מה עשית, אבל זה חייבת להיות מנת במדה בתפריט, וכמובן שאף אחד לא התייחס לזה באותו רגע. זאת אומרת, בעצם הוא המציא את הסלט, ואליו זה אנחנו. בקיצור, אנחנו הגענו לתפריט הראשון עם מנה אחת שהייתה חסרה, כי הזמנו משהו שלא הגיע, ואז אמרנו, טוב, את זה יש לנו איכשהו וניתן את זה, ואינדרסט איז היסטורי. מה שצריך להגיד, זה שבאופן כללי, זה מחזק את האמונה שאנשים עדיין לא כל כך רחוקים מהקופים. אנחנו תמיד נרצה בשר טוב ודגים טובים וירקות בגדול איפה שנמצאים. והדבר השני, ואיפה כן התקדמנו בזה שבישול או כל דבר אחר, ובכל זאת הדבר הקטן שמבדיל אותנו מהבהמות, זה שהוא עדיין המקום שבו להפעיל אנרגיה ומחשבה ורגש הם מבדילים בין השדה לבין צלחת של מישהו. זאת אומרת, מה שנקרא אדיטינג. זהו, זה בגדול.
יושבים פה שניים מחייכים, מחייכים ומהנהנים.
אנחנו מחליפים פה כיפים, כי אנחנו כל כך שמחים שהתקשרנו אליך.
כן, אז זהו, זה בצורה חד משמעית לוקח אותי לסיפור נוסף.
כן.
שלפני כשבועיים, שלוש, התפרסמה באמת איזושהי תדהמה של איזה מבקר מסעדות אמריקאי, שנדהם ממנה של עגבניות מגי ללא כלום, אולי קצת מלח גס של אייל שעלו 24 דולר.
נכון.
עכשיו, אתה שואל את עצמך, האם האמריקאים ההיסטריים, אייל גאון, יש כל מיני שאלות, או שזה שוב אומנות השיווק האבסורדית, או שזה באמת בסדר, כאילו, ועל זה יש ויכוח שכנראה יישאר שנים, שלדעתי בסופו של דבר אייל צודק, אולי לא בספציפית לגבי המחיר, אבל טבח טוב באמת בסופו של דבר לא רואה הבדלים בין ההיררכיה של קמעין, לובסטר לעגבניות ותפוחי אדמה. טבח טוב באמת לא מאמין, אחרי הרבה שנים, לא בהתחלה, כי בהתחלה כולנו מתפעלים גם כצועדים מכל הדברים האלה, באמת, זה דבר ראשון שהוא יותר נדיר, ואתה פחות מתקרב אליו, אבל דווקא לעשות את להקדיש למשהו שכאילו כל הזמן נמצא מסביבנו, והוא כאילו המובן מאליו, את לגדל אותו נכון, ולטפח את הזנים הרצויים שלו נכון, ולהתעלם מההנדסה, זה באמת לדעתי כמעט שווה כמו לברוא את הטבע מחדש בעידן הזה שכל כך רוצה לשווק פלסטיקים, ולכן יש פה זכות שאפשר להגיד שלטבחים כמו אלן פסארד שלוקח קרשות, כמו דוקס, כמו זה, זכות לקחת הרבה כסף על זה שהם בסך כל מקדישים את החיים שלהם, ברור שזה לא מניפולציה ומשם הם לא יבנו עוד וילה בקיסריה. אז יש פה גישה פילוסופית שלדעתי אם היו שואלים אותי מי צודק בסופו של דבר, למרות שזה כאילו נשמע מוגזם ומרגיז, אז לדעתי באופן פילוסופי אייל צודק. אם זה 24 דולר או 12, אנחנו כבר מבינים שפה צריכים קצת להגזים לפעמים כדי לקבל תשומת לב.
זה נכון. אגב, אם יושבים באמת אצל פסח ואוכלים אצלו ארוחת צהריים, שברובה מבוססת ירקות ומחשבים כמה עולה פר מנה, גם מגיעים למחירים כאלה בסופו של דבר. כלומר, העבודה הכרוכה בלמצוא את חומר הגלם ולהגיש אותו גם אם זה במינימום.
ולא רק זה, זה שוב פעם בא לידי ביטוי לזה שפרובוקציות כמו להגיש נמלים, כי הם יהיו האוכל הבא, לאוכל, נחשבות פרובוקציות בתרבויות מסוימות, בזמן שבתרבויות אחרות זה נורא מובן מאליו. זאת אומרת, באמזון הסופרים נמלים ואף אחד לא חושב שזה פרובוקציה. אבל מצד שני יש להם גם נוצות על הראש וזה לגברים, ופה לא הייתי מעיד לו איך היא נוצה על הראש, כי זה מיד מגיע לטיים-אוט.
אוקיי, סוגי עגבניות שאתה אוהב במיוחד.
תראו, קודם כל צריך להבין, לכל מי שלא יודע ומקשיב לתוכנית הזאת, אז מה שנקרא ברקע הבסיסי זה לא ירק שקיים איתנו, ירק או פרי שלא קיים איתנו יותר מדי שנים, זה 200 שנה כאילו בכל הסיפור. ויש שם באופן כללי שני זנים, זני המים, מה שנקרא, המים של הפרי, כמו עגבניות שרי הצהובות שכמעט אין להם פרי, יש בהם הרבה מים, זרעים, מים והכל, ויש את זני הבשר, כאילו, שהם כמו עגבניות תמר, ושזה מושך כל אחד להבין מה הוא רוצה באותו רגע, אבל זאת המחנה ברורה לגבי, שמחלקת 50% מהגידול עגבניות לשניים. אני, אם תשאלו אותי מה העגבניה הכי טעימה, זאת בעיניי עדיין לא מצאו עגבניה יותר טעימה ממגי, שהיא באמת בשיאה למי שרוצה לאכול עגבניה שכאילו יש בה את הכל בפנים.
המגי והיא שלנו.
כן. השיחה הקודמת שלנו לפניך הייתה עם ג'ורג' מחברת הזרע שפיתחו את המגי, ובאמת...
כן. ויש שם הרבה מאוד, יש עוד הרבה מאוד זנים, תשמעו, כאילו, זנים לבישול תמיד מובחנים בזה שהם באמת במה שנקרא BX, כמות הסוכר הנכונה בהם, יכולים להיות זנים שונים, אבל הם תמיד יצטרכו להיות זני הפרי, כאילו, ולא המים, כאילו, כי צריך תוכן. לכל הסיפור הזה, אבל עוד פעם, זה כשמנסים למצוא יחידה אחת, אבל הרי התמונה שאנחנו הכי אוהבים בסופו של דבר זה לראות צלחת, שיש עליה פרוסות מכל סוג הירוקות, הצהובות, כל סוג שיש, ובסך כל השלל עובד פה לטובת המשפחה הזאת. אז אם אתם עוד שומעים אותי...
אנחנו שומעים, ולסיכום לפחות נשמח אולי לדעת איזה סוגי עגבניות היו באותו סלט, שלפחות ננסה אנחנו בבית להרבב אותם.
אז יש ככה, יש כמובן את הליקופן השחורות, כאילו יותר עם הקליפה הגסה, יש עגבניות שרי מכל מיני סוגים, שבאמת עדיפה מבין כולם מבחינתי, באמת זה השרי תמר הקטנות, בדיוק יושב פה עם חבר ואנחנו הוגים על כל מיני כאלה, היה כמובן מגי וכמובן כל תקופה שהיו גם עגבניות ספרדיות ירוקות וגם לב הפר, אז הן היו מוזמנות לחגיגה. זה הסוגים, משם ועלה כל אחד שרוצה להמשיך את זה, כבר ירשה לעצמו לזכות בתואר, עוד פעם אני לא מקורי, חיכיתי את... אבל זה עוד פעם, אני על אוכל אף פעם לא לקחתי זכויות יוצרים ולא אקח, כי אני חושב שהדבר הכי גדול אצל טבחים, זה לחלק את הידע ולהפוך אותם לנחלת המונים, ואז באמת עשינו בזה את שלנו. אני לא רואה גדולה רבה בטבחים שמבשלים סודות, ובאמת לא קנה אותי אף פעם בשום צורה.
איזה כיף.
זה המוטו שלנו גם.
וואו, כל כך נהננו.
כן.
תודה רבה.
את התמלוגים.
לשאר הפרקים בנושא פרות ולשם שינוי, אתם מוזמנים לעשות טלפון אחר. שיהיה לכם הצלחה רבה, ו... שיפסיק להיות חם כל כך.
אמן.
יונתן רושפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, תודה לכם.
קיץ נעים שיהיו, תודה.
ביי.
עוד לא קרה לנו שמרואיין סיים עלינו את השיחה, תמיד אנחנו עוצרים אותו. טוב, אז ביי.
אני מוכנה שהוא ידבר עוד שעתיים.
וואו, זה היה מהמם.
לוקסי, אתה יודע, אנחנו תכף מסיימים את התוכנית. ואני רוצה לסיים עם ה... נפעמות שלי.
נפעמות. אוקיי.
Okay. עם העובדה שאני פשוט עומדת נפעמת מול תבשילי עגבניות. אתה יודע שאחד הדברים שמקסימים אותי זה דמיון ושוני בין מאכלים שונים בין מדינות.
כן. גם בשמות. וגם במוצר עצמו.
ואתה יודע, ובאמת, אחרי שעשינו תוכנית על קישואים, ועשינו תוכנית על חצילים, ואנחנו לקראת סופה של תוכנית על עגבניות, אני חושבת שזה זמן מעולה לדבר על תבשילי עגבניות, שחלקם הגדול מכיל גם חצילים וגם קישואים, ובעצם מרמז לנו על העונתיות הזהה של שלושת הירקות האלה. חצילים, קישואים, עגבניות. תחשוב על זה שלצרפתים יש את הרטטוי, ולאיטלקים יש את הקפונטה, ולרומנים יש את הגווץ', ולספרדים יש את הפיסטו, שמגיע מאזור למנשה, ושלושתם זה תבשילים שמבוססים על קישואים, חצילים, עגבניות, בצל, ובעצם נמצאים כולם יחד באותו סיר. כל אחד לקח את זה לעולם שלו. כלומר, הצרפתים זה המתכון הכי מדויק. זה לוקחים כל ירק וירק ומתגנים אותו בנפרד, או צולים אותו בנפרד, ורק בסוף מחברים אותו ביחד עם רוטב עגבניות איכותי.
משתכשך.
למאכל שהוא, לא סתם עשו עליו סרט שלם, כן. על הרטטוי, אותו מאכל שמגיע מאזור פרובנס. שאגב, יש כאלה שקוראים לו ניסואז מבושל, בגלל שהוא מגיע מאזור ניס, שזה מקסים.
אוקיי.
ולאיטלקים יש את הקפונטה, שזה כאילו מה שנקרא כמו הצרפתים, אבל קצת יותר זרוק. הסיציליאנים לקחו את העגבניות ואת הפלפלים שמתבשלים ביחד לרוטב עם שום, ואז בסוף הם מוסיפים אליהם חצילים וכישויים שתוגנו בנפרד, או לחילופין הם כן מתחילים עם החצילים וכישויים ומוסיפים להם עגבניות, אבל בבישול נורא נורא קצר כדי לשמור על האיכויות הטעם הנהדרות של כל ירק וירק. ואז מגיעים הרומנים. ופשוט עשו מזה גבץ'.
כן.
שמים את הכל בסיר ומבשלים את זה זמן מאוד מאוד ארוך, אבל בסופו של דבר זה אותו תבשיל רק עם זמני צליעה שונים ואולי פחות תשומת לב למוצר הסופי. וזה תבשיל אחד. אחר כך, אם אנחנו שמים את החצילים ואת הקישויים בצד, אנחנו מגיעים לעולם של התבשילי עגבניות ופלפלים. וגם כאן יש דמיון. להונגרים יש את הלאצ'ו, שזה עגבניות ופלפלים עם בצל, שום, אורגנו, ופפריקה גם, כי יש לנו פה את ההשפעה ההונגרית, הפפריקה. ולאיטלקים יש את הפפרונטה, שזה עגבניות, פלפלים, בצל, שום וכו' וכו'. ולמרוקאים יש את המטבוחה.
כן.
ולטוניסאים יש את המרמום. ויש גם את השקשוקה, שזה עגבניות, שום ותבלינים. וגם את השקשוקה הטוניסאית, שהיא דומה לטריפוליטאית, אבל מוסיפים לה בצל, כך שהיא מקרבת אותנו חזרה, בעצם, לאיטלקים ולהונגרים ולמרוקאים, אוקיי? ואז בבסקים יש את הפיפרד, שזה גם עגבניות ופלפלים ובצל, אבל הבסקים היו חייבים להוסיף לזה חומץ. כפי שנהוג בתבשילים כאלה בספרד. ואז יש לנו גם את הטורקים, שיש להם את המנמן, שזה השקשוקה של הטורקים, שרק מערבלים לתוכה את הביצים. זה אותם תבשילי עגבניות פלפלים בווריאציות שונות,
כן.
בכל אומה, עד שבסוף אמרתי, רגע, אז אולי בעצם גם הגספאצ'ו, הוא פשוט אותו תבשיל, רק שהוא לא נכנס
זמן בישול קצר מאוד.
רק שהוא לא נכנס לסיר. הם אמרו, רגע, הירקות כאן בסיאם, והם נהדרים וטריים ונפלאים, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לבלנדר אותם ביחד ולהגיש אותם כפי שהם, וזה מקסים אותי.
באמת מה שמאחד את כל התבשילים האלה זה העגבניות, ונראה לי שבאמת מה שקרה זה שהעגבנייה עשתה את המסלול שלה ברחבי אירופה ואגן המזרח התיכון, וכל אומה שראתה אותה פשוט התלהבה ואמרה, את הדבר הזה אני רוצה למקסם לפי הגישה שלי.
על אף שלדעתי יש קשרים יותר חזקים בין כל המתכונים. אין לי ספק שקשרי מסחר והגירות גרמו באמת למעבר של התבשילים האלה קום למקום. אני כן מבטיחה לך שאני אמשיך לחקור את זה, כי אם הטענה שלי נכונה שיש פה ענייני הגירה ויש כאן ענייני מסחר והכל, היה צריך להיות איזשהו דמיון בשמות. והדמיון בשמות כרגע לא קיים. אז זה קצת מסקרן אותי. האם התבשילים האלה התפתחו באופן עצמאי בכל מקום ומקום, או שיש ביניהם חוט מקשר כבר בשלב הפיתוח, מה שנקרא? אני אסיים אבל עם זה, שאמרתי גספאצ'ו, אני מפצירה בכם להיכנס לאתר שלי, יש בו מתכון לסלמורכו, שבעיניי זה הגספאצ'ו הכי טעים שיש. זה הגרסה האנדלוסית לגספאצ'ו, שאין בה מלפפונים ואין בה פלפלים. יש בה רק עגבניות, שום, לחם ושמן זית כמובן, וחומץ שרי שוטף את הכל בטעם מופלא, וזה אצלנו בקיץ, יש קנקן במקרר עם סלמורכו. מחכה שאפרה תחזור הביתה ותשתה אותו.
יש לך עכשיו? קיץ?
כן.
אז ניסע אלייך ונשתה?
כן.
יאללה.
אבל לוקסי, אבל לפני שאנחנו מסיימים, עכשיו שיא הקיץ.
כן.
בוא נפציר באנשים לשמר עגבניות, להכין רטבי עגבניות שיהיה לתקופת החורף, לייבש עגבניות. איזה דבר מדהים זה לייבש עגבניות.
כן. אני מת על עגבניות מיובשות. אני לא עושה את זה בבית. את עושה את זה בבית.
כל הזמן.
אני קונה, יש לחברת שתיים מאצ'ו סוכריות, עגבניות שרי, קטנות ומתוקות, ובחצי בוש, לא יבוש מלא כזה, נפלאות.
כאילו מה שנקרא עגבניות לחות.
לחות. זה דבר נפלא.
אז אני אגיד לך למה אני עושה את זה.
מעשיר כל דבר.
אוקיי, למה תמיד יש לי עגבניות מיובשות? כי אני קונה עגבניות שרי בהתלהבות גדולה, ואז אני טוחנת אותם, ולפעמים נשארות לי, ואין כזה דבר לזרוק אוכל, אז אני פשוט שמה אותם בתנור, על 120 מעלות, איזה 5 שעות, ואז הן נהיות מצטמקות לאט לאט, הטעם שלהן נהיה נורא מרוכז, ובעודן חמות אני שמה אותן בתוך צנצנת, מכסה בשמן זית, ואז זה לא רק שאני אוכלת אותם עם קריחים או עם גבינה טעימה, כשאין לי רוטב לפסטה, אני פשוט את כל תחולת הצנצנת עם השמן זית ועם עגבניות שרי, שמה בסיר, שמה בפנים פסטה מבושלת, נותנת ערבוב, לפעמים קצת אנשובי גם, או קצת שום טרי, איזה עשב טיבול שיש לי בבית, וזה הרוטב עגבניות הכי טעים בעולם.
אני אגיד לך מה שכן, אפשר להקפיא עגבניות.
מה?
שתי שיטות לשימור העגבניות. אחד, אפשר להקפיא עגבניות ולהשתמש בהם לרוטב, וכדאי מאוד שכשאתם קונים עגבניות והם בשיא של השיא של השיא, וכבר מתחילות טיפה לעבור, ואתם לא רוצים לעשות איתם משהו, אז יש לכם שתי אופציות שעומדות בפניכם. אחת, אל תפחדו, תקפיאו אותם, כמו שאתם מוציאים אותם מהקפאה לתוך הסיר, וגם אחרי הקפאה גם נורא קל לקלף אותם. ואז אפשר להכין רוטב מעגבניות מושלמות בכל שעות השנה. אבל למי שאין את המקום יחסון במקפיא שלו כי הוא מפוצץ, אז באמת אפשר לשמר עגבניות, כמו שאפרת אמרה.
אפשר לעשות עגבניות מיובשות, אפשר להכין רוטב עגבניות. אני עושה ריבת עגבניות שרי, שזה הכי כיף בעולם, עם מלא מלא פלפל שחור, שזה טעים עם כל גבינה.
ורוטב. רוטב עגבניות, זה הדבר הכי טוב, הכי פשוט בעולם. לוקחים עגבניות, טוחנים אותם היטב, שמים אותם בצנצנות מעוקרות, ומבשלים את זה במים עמוקים, כמו שאומרים, במשך שעתיים, ואחרי שעתיים מתקבל רוטב עגבניות שישמר חודשים.
אני רוצה לסיים בטיפ שיפיל אותך לקרשים.
כן.
אמרת שאם מקפיאים עגבניות, אז אחר כך הן מתקלפות
כן.
בקלות. אתה יודע איך אני קולפת, אם נגיד אני צריכה עכשיו לחלוט 2-3 עגבניות.
אל תגידי לי קולפן.
קולפן.
לא נכון.
ברור.
מה?
תקשיב, אם אני עכשיו הולכת להכין, אתה יודע, כמות גדולה של רוטב עגבניות, או גספאצ'ו, זה, אז ברור שאני ארתיח קומקום, ואני אשפוך על עגבניות, ואני אקלף אותן אחת-אחת. אבל אם אני צריכה עכשיו 2-3 עגבניות קלופות, עם קולפן. מה הביג דיל?
טוב.
בנימה אופטימית זו.
בנימת הקולפן של אפרת.
טיפים של עקרות הבית הנואשות.
זה סיומה של תוכנית העגבניות הכפולה שלנו, למרות שיש לי תחושה שאנחנו נחזור לנושא הזה מתישהו.
אני מסתכלת עליך במבט של לוקסי, מה נעשה שעונת העגבניות הבאה היא רק עוד שנה? זה מה נעשה עם זה שיש לנו כל כך הרבה מה להגיד, והתוכנית הבאה על העגבניות היא רק עוד שנה?
שאלה ממש טובה. אנחנו נצטרך לחשוב צורה יצירתית. תודה לכל מי שהזין והגיע עד הלום. אנחנו היינו אפרת אנזל,
אורן לוקסי,
אפרת קו תחתי אנזל, אורן לוקסי,
אורן לוקסי, וואי בסוף, הלחץ שאני לא זוכרת את זה שלך. אנחנו מקווים שנהנתם, אנחנו כאן אחרי שעתיים וחצי באולפן, אחרי בקבוק יין שהיה ממש ממש כיפי, אתה זוכר שהתחלנו לשתות אותו לפני מלא מלא הזמן?
כן, הוא נגמר.
אוקיי, הוא נגמר, היה לנו ממש כיף, מקווים שגם לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. לוקסי, היה לי לעונג.
גם לי, יאללה ביי.
ביי.